יעקב שבתאי, שהיה סופר, מחזאי, פזמונאי, תסריטאי וגם מתרגם, הלך לעולמו בגיל 47 בלבד, ב-4 באוגוסט 1981. שני הרומנים שכתב, זיכרון דברים וסוף דבר, שהופיע אחרי מותו, נחשבים ליצירות מופת וזכו ועדיין זוכים לאלפי קוראים. יעקב שבתאי חתום כמחזאי גם על הקומדיה נמר חברבורות, על כתר בראש שעוסק בימים האחרונים של המלך דוד, על הקומדיה הסטירית אוכלים שמבוססת על הסיפור המקראי של גזל כרם נבות על ידי אחאב, על חיי קליגולה. הוא תרגם יצירות של הרולד פינטר, את שלום הלחם, את יוג'ין אוניל, את ניל סיימון, את איציק מנגר, את יצחק בשבי זינגר ורבים אחרים. כתב ספרי ילדים, כמו למשל הדוד פרץ ממרי, אבל אולי היצירה הכי מוכרת של יעקב שבתאי הם הפזמונים שכתב. אם נדע לאהוב בדומיה, בואי רוח בסמטת התותים, הגבירה בחום, והימלט קין לפנות ערב שידוע יותר בשם בן ברושים, ועוד ועוד שירים יפהפיים, ואולי השיר הכי ידוע ואהוב מביניהם הוא אהובתי שלי, לבנת צוואר. שבתאי היה סופר מאוד תל אביבי, היה אחי עם הבכור של המשורר אהרון שבתאי ושל יואל אחיו שהיה מוזיקאי וצייר. הוא גדל במעונות עובדים, שרת בנחל, היה חבר קיבוץ מרחביה, התפרנס מכתיבה של מחזות ופזמונים ועזב את הקיבוץ, ומאז המריא גבוה גבוה בפרוזה שלו. ינקלה קראו לו חברים, או יעקב בפי ההורים והאחים שלו. הוא היה גם שטוטניק, ליצן במסיבות, הססן בלי גבול, נטה לכעסנות. עידו בסוק, שהוא משורר וחוקר ספרות, מפרסם עכשיו את הביוגרפיה יעקב שבתאי חיים. מנסה ללכת בעקבות הנתיבים של שבתאי בין החיים לבין הספרות, בין אשתו ואם בנותיו לבין נשים נוספות, בין כתיבת המחזות לכתיבת הפרוזה שלו. מנסה לפענח את החידה המורכבת שנקראת יעקב שבתאי והיצירה שלו. שלום עידו בסוק.
שלום ציפי גון גרוס.
איזה מכנה משותף יש בין הדמויות של שבתאי בספרים השונים, למשל צזר וגולדמן וישראל בזיכרון דברים, מאיר בסוף דבר? איזה דמיון יש בינן לבין הדמות של יעקב שבתאי עצמו?
טוב, זה, את יודעת, זאת שאלה גדולה שתמיד שואלים בה, על הקשר בין החיים לספרות, או בין זה תמיד חידה, ואצל יעקב שבתאי יש פה התשובה היא גם יותר מורכבת מבחינה הזאת, שמבחינה מסוימת אפילו הייתי אומר זה היה חלק מהאידיאולוגיה הספרותית או הפואטיקה שלו, נגיד ככה, הייתי אומר כמעט לקחת חתיכות מהחיים. זאת אומרת, זה לא היה מוסתר, והוא חזר אל דמויות שבאמת כמה מהן הם ביטוי, כמובן לא אחד לאחד, אבל ביטוי די משמעותי של לא עצמו, כמו מאיר ברומן האחרון בסוף דבר, וכמו גולדמן בזיכרון דברים. גם דמויות של חברים שלו ושל אחים שלו, למשל ישראל בזיכרון דברים, במידה די רבה מבוסס על הדמות של יואל, אחיו הצעיר. צזר מבוסס על הדמות של אלדר שרון, הארכיטקט הידוע, אבל כמובן זה לא בדיוק, ובעיקר אני חושב שהוא רצה לצייר תמונה קשה של הייתי אומר ירידת המעמד שהוא השתייך אליו והוא הזדהה איתו, המעמד ההסתדרותי, המעמד שבעצם המגזר החברתי שמידה רבה הוליך את החברה הישראלית בתקופת היישוב וגם בראשית המדינה, ואז עמד אולי בתקופה שהוא כבר היה חבר קיבוץ וגם הלאה, מעמדו התערער מסיבות מאוד מאוד מורכבות, וכמובן היו גם, הייתה גם השפעות של הפילוסופיה האקזיסטנציאליסטית ושל דברים אחרים, והוא מצייר באמת איזו תמונה קשה של אנשים מחפשי דרך שהאמונות הקודמות, כמו למשל הקומוניזם או סוציאליזם, ככה, או בכלל אולי אפילו גם הזיקה הלאומית, במידה רבה התעררו ומחפשים יותר בתוך עצמם או יותר ביחסים הקרובים להם, וזה בעצם מה שמשותף להם, כן, כל אחד לפי הבנתו מחפש או באהבה או בתורות שונות או במסעות או אולי באומנות, כן, מחפש איזו תשובה לשאלות הגדולות שהאידיאולוגיות הפסיקו לתת להן תשובה.
יעקב סבתאי גדל במעונות עובדים בתל אביב. הוא היה חבר בקן מרכז של תנועת השומר הצעיר. אפשר לומר שהוא היה סופר מאוד מאוד תל אביבי. הוא הרבה לשוטט בעיר, ואחד הציטוטים הידועים שלו הוא צחצוח רחובות אלם בפרישמן במברשת נעליים. איך התל אביביות הזאת באה לידי ביטוי בספרים שלו, בחיים שלו?
כן, טוב, כאן אני רוצה באמת להגיד משהו. יעקב שבתאי היה הרי 10 שנים במרחביה, והוא היה גם נחלאי בגרעינים, בקיבוצים, ולכאורה הוא היה, אנשים גם תמרו איך זה שהוא לא כתב על קיבוץ. אז רק אני רוצה להעיר שהוא בעצם כתב רומן על קיבוץ, היה הרומן הראשון שהוא כתב, אבל גנז אותו מסיבות שלא כאן המקום לעמוד עליהם. ובאמת הרומנים האחרים שלו באמת הם דמויות מאוד 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 תל אביביים, זאת תל אביביות. זאת אומרת, יש פה, זה לא סתם, זה לא רק שזה היה קרוב אליו ושזה מה שהוא הכיר, אלא הייתה לו באמת, הייתי אומר, איזה נאמנות, כמעט איזה מין פטריוטיות. זה אפילו לא תל אביב בלבד, אלא זה תל אביב, הייתי אומר, הישנה מסוג מסוים, זה הצפון, זה הצפון הישן, זה שכונות מסוימות, זה רחובות מסוימים שהיה הולך ומסתובב בהם. וזהו, זה בעצם מה שהוא תיאר, באמת את איזה קילומטר מרובע הזה של פרישמן, פרוג, אני יודע, הרחובות האלה שכולם כולם מכירים. זה מתוך כל מיני דברים, מתוך כמובן געגועים שלו להורה ולבית ילדותו, ומתוך אמונה שלו שהאנשים שהוא הכיר, אז החברים של ההורה, כל הייתי אומר הדורות המייסדים של המדינה, גם אנשים יותר פשוטים, לאו דווקא מנהיגים, הוא האמין שאלה היו האנשים הטובים, שאלה היו האנשים ש... והוא באמת, הייתה לו תחושת זרות, שאני מוכרח להודות שהיום היא כמובן מצטיירת כמאוד בעייתית, תחושת זרות כלפי, הייתי אומר, העולים שהגיעו יותר מאוחר, בשנות ה-50, זה פן בעייתי, אבל בכל אופן אני חושב שזה באמת מעניין, והוא בעצמו, הייתי אומר, אפילו בעצמו תמה על זה, הוא כותב על זה במכתב, נגיד שהוא נוסע לאמסטרדם, כמו מאיר, הגיבור של סוף דבר, אז הוא באמת אומר, הוא שואל את זאת שהוא כותב לה את המכתב, הוא אומר, מה כל כך אני עם תל אביב המתונפת הזאת, מה אני בכלל כל כך מתגעגע אליה, ומה אני כל כך מרגיש שייך אליה, אבל בכל זאת, זה באמת, זאת הייתה הזהות שלו. זאת אומרת, הייתה אפילו זהות, הייתי אומר, תל אביבית, בהתרסה נגיד נגד הזהות הירושלמית, זאת אומרת, אני לא יודע אפילו, אולי הוא ביקר פעם בירושלים, אבל באמת הטריטוריה שלו הייתה תל אביב, אזור תל אביב, זה משהו כזה מאוד חילוני, מאוד כזה ארץ ישראלי של אז, שזהו, זה מה שהוא תיאר, וזה הדמויות שלו, וזה הייחוד שלו. זה מישהו גם יכול להגיד, כמובן שזה גם מוגבלות מסוימת, כן? שהוא לא הצליח לפרוץ דמויות האלו, מהדעות שלהם, מהדעות הקדומות שלהם, כן, זהו, זה הגדולה שלו, וגם כן, גם מוגבלות מסוימת, ואולי גם ליקוי שאפשר לראות.
ואיך הושפעה הכתיבה של יעקב שבתאי מהעובדה שהוא חטף התקף לב בגיל מאוד מאוד צעיר, מהעובדה שמחלת הלב בכלל עברה בגנטיקה של המשפחה שלו?
כן, כן, זה נכון. אני אגב לא יודע כמה הוא כל כך התעסק או כמה היה מודע לגנטיקה לחום, למרות שהסבא שהוא קרוי על שמו באמת מת בגיל 50, אבל יכול להיות שבתקופה ההיא מוות בגיל הזה לא נראה היה דבר כל כך חריג. בכל אופן זה נכון, זה נכון שזה באמת היה גם דבר תורשתי. ואני חושב שהמחלת הלב, זאת אומרת, ההתקף הלב, נגיד החמור, שהיה לו באמת 10 שנים לפני פטירתו, הייתי אומר, עזר לו במשהו אולי חשוב, הייתי אומר לרכז את כוחותיו. כי שבתאי נתה קצת לפיזור. מכל מיני בחינות. קודם כל, הוא היה כזה חבר ואוהב חברים ואוהב חברה ואוהב בילויים ואוהב לאכול. וגם, כמובן, היו תמיד דאגות הפרנסה והצורך הזה לתרגם ולכתוב פזמונים ולכתוב חומרים לערבי בידור. והתקף הלב הזה, הייתי אומר, איים עליו באיזה מין בחיים קצרים, והוא הבין שאת החיים הקצרים האלה הוא צריך לנצל לעיקר. ובזכות זה קיבלנו את הרומן, זיכרון דברים, שהוא רומן מאוד מאוד מיוחד במבנה שלו, ורומן שהוא כמובן מבחינת התוכן שלו הוא מין שיר נחיים על הייתי אומר, על ההתנבנות של הישראל הזאת הסוציאליסטית, על הירידה של האנשים מסוג נגיד של ארווין, כן, שבמידה מסוימת מגלמת אריה שרון, שנחשב אפילו לארכיטקט של המדינה, ושווה בנו, אלדר, שמוצג שם בדמות של סזר. זאת אומרת, והוא, הייתי אומר, גם מתוך הזדהות מאוד גדולה, וגם מתוך איזו ביקורת מאוד גדולה, על ההתברגנות, על החמרנות, על כל מה שהוא ראה כסתירה לאידיאלים הגדולים, שהוא באמת חונך עליהם, שהוא כאילו האמין שהם הדבר שצריך לחיות לפיו, אבל זה כנראה היה בלתי אפשרי בגלל השינויים ההיסטוריים, השינויים הגיליים וכל מיני דברים שכאילו העמידו אותו ואת בני דורו בפני איזה שוקת שבורה, כן?
ואני רוצה לשאול אותך, עידו בסוק, יש סוד בחיים של יעקב שבתאי, היום הוא כבר סוד גלוי וידוע, זה כן. הקשר בינו לבין דליה גוטמן, אשת כל ישראל, והבת כן. שנולדה מהקשר הזה, נועה שבתאי. הנה פתק ששבתאי השאיר על דלת הבית של דליה גוטמן. מהבוקר כן. ב-6 רדפתי אחרייך, כמו חתול שרודף אחרי חתול אחר. וכל כך התכוננתי, ומזג האוויר הזה, הסגרירי והאביבי, התמלאתי מים, ממש ספוג שהוטל לים, והנעליים שלי 2 סירות. מאוד אוהב אותך, יעקב שבתאי, זהו. אז אני שואלת אותך כביוגרף שלו, איך תמרנת בכתיבה ללכת בין הטיפות של הסוד העדין הזה?
כן, טוב, אז באמת, קודם כל, כמו שאמרת, זה לא באמת סוד, זה דבר ידוע. כמובן, היו לי חומרים שאולי לא היו לאחרים, אם כי חלק מהמכתבים שלו לדליה אפילו פורסמו בשעתו בידיעות אחרונות, על ידי הבת. אבל אני חתרתי להשיג וקיבלתי, אני חושבת, את הרוב הגדול של החומרים. תראה, קודם כל צריך להגיד ככה, יעקב שבתאי בכלל אהב נשים, היו לו רומנים גם לפני דליה, כולל רומן בקיבוץ מרחביה שאני מספר עליו, שהיה כך חשוב וחייב, וגם הוא לא היה יחידי. וכן, הסיפור עם דליה, תראה, בוא נאמר ככה, אם את שואלת קצת על באמת על הדילמות שלי ככותב ביוגרפיות, שכמובן לא רוצה להיות רחלן וצהוב, ומצד שני כן רוצה לדבר בגלוי ולכתוב בגלוי, אז היו פה דילמות, כן? למשל על האהבה שלו הגדולה הזאת במרחביה, אני כתבתי בצורה קצת מוצנעת, אם כי אני חושב שגם זה ידוע, וגם שם דברים לא באמת סודיים. זהו, והדמות שם גם כן, כנראה שם הדמות של האישה הזאת ממרחביה גם כנראה נכנסה לתוך הדוד פרץ ממריא, לסיפור הדוד פרץ ממריא. בכל אופן, היו לי שיחות ארוכות עם דליה גוטמן ועם ביתה שכתבה, עם נועה שכתבה, עשתה סרט בשעתו, וגם היו המון המון דברים שלא הכניסה לסרט שהיא שיתפה אותי בהם. ואני נעזרתי, ואני חושב שאני כותב בגלוי, אבל נדמה לי שלא לא יכולים להאשים אותי ברחלנות לשמה, כן? זה היה חלק בחייו, הרומן המתמשך הזה, כמובן עם עליות וירידות, ועם הפסקות כנראה, וכן, וזה היה... זה הייתה דרמה משמעותית בשנותיו האחרונות, ואני חושב, נדמה לי שאנשים לא יוכלו להאשים אותי שהייתי צהוב, איך להגיד, צהיבות לשמה, אלא יותר באמת לספר את הדברים כמו שהוא היה כדי להחיות את דמותו.
ואתה מרגיש שהצלחת לפענח את החידה הזאת ששמה יעקב שבתאי?
לא יודע, תשמעי, אנחנו כולנו חידות, ואף פעם לא ברור כל כך. אני חושב שהרבה סופר, הרבה העליתי, ואני חושב שדברים מסוימים גם גיליתי, באמת על המשמעות של המחזות שלו, לגבי כתיבת הרומנים, זאת אומרת, כן, יש פה אדם שהיה, מבחינות מסוימות צריך להגיד שיעקב שבתאי לא נועד להיות סופר וגם לא הועיל את עצמו להיות סופר, וזה נקודה שתמיד גם מעניינת אותי כשאני כותב ביוגרפיות, כי שבתאי היה כאילו אהוב האלים כזה, הוא היה ספורטאי מצטיין ותלמיד מצטיין ואהוב על כל חברה ואהוב על הבנות וכזה לכאורה החיים הועידו אותו בכלל למשהו אחר, לא לכתוב רומנים מדחדכים ולא, אבל בשלב מסוים, הייתי אומר מה שאפיין אותו זה שהוא פרח בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל גם נבל במידה מסוימת בגיל מאוד צעיר, גם פיזית, כן, השמנה שלו וההיקרחות שלו, כל מיני דברים שהפריעו לו, כן, מאוד, זה שהוא כבר לא יוכל להיות כדורסלן כמו שהוא היה וכל מיני דברים, ואז הדברים האלה יותר ריכזו אותו באמת ויותר הביאו אותו בהתחלה לקורס בימוי שבעקבותיו הוא החליט שהוא מחזאי, ואז הוא התחיל לכתוב מחזות וזכה במלגות, ובעקבות המלגות האלה הוא כבר הבין שהוא יכול, זהו מה שהוא צריך לעשות, ועבר לתל אביב. וזאת אומרת, יש פה אדם שהתחיל את חייו באיזשהו כיוון מאוד שונה, אבא שלו חשב שהוא יהיה מנהיג פוליטי, אולי אפילו הוא חשב שזה מה שהוא יהיה, ואיך שהוא כל מיני דברים גם בו עצמו וגם בסביבתו, מה שקרה במפם, מה שקרה בכלל עם היחס לברית המועצות, הוועידה 24 עם הגילויים של חושטוב, כל מיני דברים שמאוד ריפו, הייתי אומר, את המתח האידיאולוגי שלו שהיה עצום, כן? שלפעמים קשה לנו היום להבין כמה הוא ובני דורו, כמה הם היו שטופים באידיאולוגיות, כמה הם היו מכורים ומאמינים באידיאולוגיות כאלו אחרות, לרוב באמת יותר השמאליות נגיד ככה, ופה היה התנפצות גדולה בחיים שלו, בחיים של בני דורו, וזה משתקף ברומנים, בוודאי בזיכרון דברים, בוודאי בסיפורים, בסיפורי הדוד פרץ ממרי.
תודה רבה לך עידו בסוק, הספר מרתק, כשם שהאישיות של יעקב שבתאי מרתקת. תודה רבה, יעקב שבתאי, חיים הוא הספר, תודה.
להתראות.